על עצם החטא, מה הוא גורם לאדם, עצם החטא. קודם כל, מי יכול להביא לי ראיה מהתורה שאפילו שהקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, אבל הרושל של החטא הוא נשאר? איפה זה כתוב בתורה? אתם קוראים פרשת כי תישא, אני אתן לכם רמז, יש לכם את זה בפרשת כי תישא. עוד רמז בפרשת העגל, נו, חומש אתם יודעים.
גם בקין היה משהו המצר שלו?
לא, אבל אני אומר לך, קודם כל מהתורה אנחנו רואים שרושם החטא נשאר. אנחנו קוראים בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. זאת אומרת, תסתכלו שם בראשי, שאין לך בכל דור ודור שאין בו משהו מעניין האלה. תסתכלו בראשי במקום. זאת אומרת שהשם סלח לנו על החטא, החטא נסלח, סלחתי כדבריך, אבל הרושם של החטא זה נשאר לעולם. פעם הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה אמר שאלה שנהרגו מהיהודים שלנו היו בגלגול, כך הוא אמר. אני ראיתי ביונתן בן עוזיאל ששישה מיליון יהודים היו במעמד הר סיני, ואני אגיד לכם, אם יש לכם יונתן בן עוזיאל אני אביא לכם. כתוב בפרשת בו שבני ישראל יצאו כ-600,000 רגלי, הגברים לבד מתח. כותב היונתן בן עוזיאל דבר מעניין, גברים היו 600,000, כמה היו תפלים, זאת אומרת אישה וילדים, חמישה חמישה לכל אחד. אז כמה זה נהיה? כמה ילדים יש? 3 מיליון, נכון? ו-600,000 כמה זה? 3,600,000, נכון? 3,600,000. כותב התרגום שם ביונתן בן עוזיאל, וגם ערב רב היה איתם 240 ריבו. כמה זה 240 ריבו? 2,400,000. כמה זה ביחד? 6 מיליון, לא? הוא היה רעש גדול, למה הוא מדבר על גלגולים, היה טוב, אולי לא צריך להגיד את זה לפני בעלי בתים, אבל אתם צריכים להבין שהחטא מהתורה רואים שזה נשאר. עכשיו בואו נעבור לגמרא. הגמרא עומד במסכת שבועות, דבר מאוד מעניין. רבי יהודה מביא ברייתא שכתוב ככה, יכול אפילו לא עשה הוא מקראי קודש? האם יום הכיפורים לא מחפר אם לא התפללת? תלמוד לומר כי יום הכיפורים יכול אפילו לא התענה בו, אכל, ישב ואכל, האם יום הכיפורים לא מחפר? תלמוד לומר כי יום הכיפורים הוא. יכול אפילו עשה מלאכה, המנובל הזה הלך לעבוד, לא הפסיק את העבודה שלו, ישב ואכל חזירים והלך, לא הלך לבית הכנסת, לא התפלל, לא קרא ומקראי קודש, הלך ועשה בו מלאכה, מה הדין כיום הכיפורים? אז אני שואל אתכם שאלה, אם לפי שיטתו יום הכיפורים מחפה לפי רבי יהודה, הלכה הרמב״ם לא פוסק כמוהו, אבל בואו נלך לפי דעת התנאים הגדולים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, שעצם עיצומו של יום מחפר, נלך לפי השיטה הזאת, למה בית המקדש נחרב? ועוד יותר קשה, עוד יותר קשה, שהקדוש ברוך הוא עושה חשבון בדיוק 70 שנה כנגד 70 שמיטות, אם היו עלו מאז שבאו ונושנתם בארץ, הם באו, עושה להם הקדוש ברוך הוא חשבון מדויק, 70 שמיטות לא שמרתם, 70 שנה תלכו לגלות. אז אנחנו צריכים להבין את זה, אם באמת יום הכיפורים מחפר, למה יש להם עוד אבון? תגידו לי למה. הלאה, אנחנו מגיעים לדבר יותר טוב, שעיר המשתלח, כך כותב הרמב״ם, כפרה לכל ישראל. למה בית המקדש נחרב? אני לא מאמין שהיהודים שהיו בזמן בית המקדש היו יותר גרועים מהיהודים שלנו. וכולם הולכים להתפלל ביום הכיפורים. כולם מתפללים, כולם הולכים למקווה, כולם, כמעט כל היהודים בעולם שהם מאמינים בתורת משה, הם שומרים את יום הכיפורים. בתי כנסיות מלאים, מפוצצים ביום הכיפורים. אז באמת, למה שעיר המשתלח שהוא מחפר? למה היה גלות? למה היה גלות? מזה אתם למדים, אפילו שבאמת, ששעיר המשתלח הוא מחפר, אבל עצם החטא זה חורבן. תכף אני אביא לכם את המשל היפה פעם, אמרתי לכם את זה אולי פעם. נלך לעוד הלכה. הרמב״ם אומר, מביא את זה על פי הגמרא, ארבעה חילוקי כפרה. אם האדם עבר על עשה, נגיד האדם לא שמר את המצווה הזאת של לולב, של אתרוג, אני יודע, של תפילין, ציצית, לא שמר את המצוות האלה. כשהוא חוזר בתשובה זה נמחל לו. עבר עליו שאין בו קרת, תשובה ביום הכיפורים מחפרים. עבר על דבר שיש בו קרת, או שבועת שף, אז מיטה ביום הכיפורים ואיסורים מחפרים. עבר על חילול השם, המוות מחפר. מה זאת אומרת המוות מחפר? עד המוות הוא בחטא. מה זאת אומרת עד המוות הוא בחטא? רואים שלפעמים עצם החטא, אפילו שכבר הוא עשה את הכל, הוא עבר את כל הדברים, אבל המוות, עד המוות יש עליו את החטא, והחטא הזה הוא שגורם לו לקלקול המצב שלו. אנחנו רואים מכל הגמרות האלה שלא יחשוב האדם שברגע שיום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא מחפר, פירושו הוא נקי לגמרי. הוא לא מתנקה לגמרי. לכן הרב הארי יש לו ספר שנקרא שער רוח הקודש. בטח בקמפיוטרים שלכם יש את זה. כתבי הארי, שער רוח הקודש. שם הוא כותב, למשל, אדם שחטא בחטא פלוני. צריך לעשות, למשל, חס ושלום, אדם הלך עם אשת איש. הוא אומר, בחטא הזה צריך שקע תעניות. 325 תעניות. מה, למה? למה? לסלק, זאת אומרת, התשובה ביום הכיפורים והכל והאיסורים, לא, יש עניין של לנקות את עצמו לגמרי לגמרי, וזה צריך לעשות 325 תעניות כדי לצאת מהחטא הזה לגמרי, על החטא הזה של אשת איש. ואני פעם סיפרתי לכם דבר יפה, שאדם נסע באור אדום, נוסע, טיפש הזה, אומרים לו סטאפ, הוא נוסע, בא קמיון אחד גדול ונכנס בו מהצד ונתן בו מכה נוראה, גלגל אותו כולו פצוע, כל צרוע וכל זה וכל תמל הנפש, כולו צרוע ומצורע ופצוע וידה ורגליו, הכל לא נשאר מי, אין בו מתום פצע וחבורה ומכה טריה. עכשיו יש לו טיקט, נכון? נסעת באור אדום. טוב. קיבל את הטיקט הזה, עבור חצי שנה, הזמינו אותו לבית משפט. עכשיו הוא לא יכול ללכת, הוא הולך על כיסא גלגלים, וכולו חבוש, והוא גם כלא מבין הרבה. והמוח שלו לא עובד טוב, הידיים שבורות, הרגליים שבורות, אבל הביאו אותו לבית משפט עם כיסא גלגלים. מביאים אותו לכיסא גלגלים, שואר השופט, מי זה? אומרים, זה האיש הזה שיש לך כאן בקמפיוטר, שעכשיו עשה את החטא שנסע באור אדום. אני אסתכל לשופט, נת גילתי, נת גילתי, זאת אומרת, לך מהפנים שלי, לך. האם באמת נת גילתי שלו הוא נהיה בריא? צמחו לו ידיים באותו רגע? או צמחו לו רגליים? לא. זאת אומרת, אתם צריכים להבין שכפרה זה לא באמת מנקה את האדם לגמרי מנחה. ולכן תראו דבר מעניין, יש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לערבד אם האדם לא מל. אדם צריך אביו למול אותו, אביו לא מל אותו, כשהוא מגיע לגיל 13 שנים צריך למול את עצמו. אם הוא לא מל את עצמו, זה עשה שיש בה קרת, נכון? יש לנו שני עשים שיש בהם קרת, מהם שני עשים?
קורבן פסח.
קורבן פסח ומילה. מהו האיסור הקרת? ברגע שהוא, הרמב״ם כותב, כשהוא מעל, הוא מפקיע את הקרת. עד שהוא מל, יש עליו איסור קראת או אין עליו איסור קראת? למדנו הלכות מילה.
מחלוקת
על המבא בערבד, יפה. יש מחלוקת אם עד שהוא מל, אם יש עליו איסור קראת. הרמב״ם והרבד חולקים בזה. הרמב״ם מבין שבאמת הוא באיסור קראת, אלא מה הוא מפקיע אותו. האיסור קראת נפקע אם הוא נגיע גיל 50 ועושה ברית או 70. ואילו הרבד אומר לא, האיסור קראת ברגע שהוא מת יש עליו איסור קראת. אז מה בעצם המחלוקת שלהם? מה? עצם החטא. עם עצם החטא שרובץ על האדם, אפילו שבאמת הוא יכול להפקיע אותו, אבל כל זמן שהאדם לא מפקיע את החטא, באמת החטא הוא רובץ עליו. וזה עצם מעשה החטא, זה הדבר החמור ביותר. ואנחנו ממשיכים לעוד דבר, שהאדם רוצה לנקות את עצמו מן החטא, אז הוא צריך לעשות חוץ ביום הכיפורים, לעשות את התיקונים שהרב הארי. אבל עכשיו בא הרב ישראל בעל שם טוב ואומר, אם נלך לפי הארי, יכלה הזמן והם מה לא יכלו. אדם צריך להיות 1,000 שנה כדי לעשות את התיקונים שלו. אז באו מהרב ישראל בעל שם טוב וכל זה, אומרים, אפשר לתקן גם בדרך אחרת. תנו לי אתם איזה עצה לתקנה. נו, תשמע ממכם. איך אפשר לתקן את החטא? לא בדרך של סיגופים, לא בדרך של איסורים.
תלמוד תורה.
תלמוד תורה יפה, אבל עוד יותר, להוציא את החטא ממנו. על ידי חזרה בתשובה מאהבה. הגמרא מקשה, שכתוב מעל שם, יש לנו שני פסוקים. אחד אומר שהחטא הופך לשגגות. כמו שאנחנו קוראים בזה גם כן. שוב, כי כשלת בעווניך. זאת אומרת, נעשה, מורידים אותו מדרגה של חטא חמור לחטא קל. מחטא חמור, שזה מזיד, לשוגג. אבל יש כאלה שהופך אותם לזכויות. איך מתקנים את הזכויות? איך? לא תגידו לי, איך? תשובה מאהבה. אתם יודעים מה זה תשובה מאהבה? מי יכול להסביר לי מה זה תשובה מאהבה? איך מגדירים תשובה מאהבה?
כן.
איך אתה מגדיר את זה? תן לי דוגמה שזה נקרא באמת תשובה מאהבה. אני אגיד לכם, יש סיפור יפה מרבי יוסף קארו, ודאי כולכם שמעתם, מרן הבית יוסף. הוא כתב ספר בשם מגיד משרים. מה הספר הזה? מי יודע מה הספר הזה?
מה שאמרנו המגיד.
כן, הוא אומר שהיה לו מלאך שמדבר איתו. ואני אגיד לכם, יש סיפורים שהם אמיתיים, זה אמת היה, מאיפה אני יודע? אפשר גם על המהר"ן בפראג מישהו עשה גולם, אני זה לא מאמין. זה אני כן מאמין, למה? בחייו כתבו את זה. כשהיה מהר"ן הבית יוסף חי, אני קורא בזיכרונות של המערכו, כתב ידו של מערכו, אומר, המגיד אמר למהר"ן שיטפל בי. בחייו כותבים שהוא היה כותב הרב לחדודי מספר סיפורים. יש לנו עדויות מחיי מרן, אבל מה שמספרים אחרי 300 שנה שהוא נפטר, סיפורי אני לא מאמין בזה. טוב שהיה לו גולם וברא גולם, טוב, נו, אני לא חס ושלום בא לומר, אבל בראש שלי זה לא נכנס. אילו זה היה האמת, למה בדורו לא כתבו? רבי יוסף קארו כתב סבב בשם מגיד משרים. שמעו את הדבר המעניין. הוא כותב שם בספרו שאמרתי למגיד, אני רוצה להיות שלמה מולכו. מה זה שלמה מולכו? היה יהודי אחד שנקרא שלמה מולכו, שהוא היה בשם אנוס, וחי יהודי שחי אנוס תחת האמונה הנוצרית. והוא התעורר יום אחד והחליט לחזור לדת היהודית. שהחליט לחזור לדת היהודית, הנוצרים תפסו אותו ושרפו אותו חי. וכנראה שרבי יוסף קארו ראה את זה. אז הוא אמר, אני רוצה להיות שלמה מולכו. והמגיד אומר לו, אתה תהיה שלמה מולכו. כולם אומרים, המגיד הזה שיקר לו. רבי יוסף קארו חי 87 שנים, והיה לו כבוד, והיה לו הדר. בגיל 84 נולד לו בן, דרך אגב. הבן שלו האחרון, בגיל 84 נולד. איפה יודעים? הוא כותב את זה בנו. יש לכם שאלות ותשובות של, של רבי יוסף קארו. אז הבן שלו כותב, אני עכשיו בגיל זך, ולא זכיתי להכיר את אבי 24 שנים שהוא נפטר. תוציאו זך, 28, 24, כמה זה? 3. כשמרן נפטר, הוא היה בן 3. מרן נפטר בן 87. בן כמה נולד לו למרן? 84, 83 נולד לו בן. אז מרן לא הפסיד כלום, היה לו בנים. בגיל 84 הביא בן, מצבו היה טוב, ברוך השם לא היה חסר לו דבר. כבוד בכל העולם, שמעתם מה שהרמה כותב. הרמה, מפולין, כותב לרבי יוסף, קארו, יש לי את המכתב. כל החולק על, עליך כחולק בשכינה. אנשים אולי לא יודעים את זה. שהרמה, שהוא היה רב רבנן של כל רבני אשכנז, אני יכול להביא לכם את התשובה. איזה סימן זה? תשובות הרמה זה, מה? איזה? הוא כותב, וכל החולק על כבודו כחולק, ככה הוא כותב לשם המכתב, שיש לנו שאלה בירושה, ועשינו כמו שאתה אומר, למה שכל החולק על כבודו כחולק על השכינה, אבל אני, יש לי מה להעיר, להגיד לך את ההערות שלי. ככה התייחסו למרן בדורו. הגאון הגאונים שהיה באשכנז, הוא כפף את קומתו מלפני רבי יוסף קארו. אז כולם שואלים מה זה, כתוב שמה את הדבר הזה. קראו את התשובה, זה תשובה מעניינת, תשובות הרמה, כדאי לקרוא את זה. שמה בעניין ירושה ויכוח, הוא אומר מה שאמרת עשינו, אבל יש לי להשיג עליך, והוא כותב את ההשגות שלו, ועשיתי כמו שאמרת. זאת אומרת, למעשה פסקתי כמוך. טוב, נחזור לענייננו. אז רבי יוסף קארו, הוא נאמר לו על פי המגיד, שאתה זוכה לשלמה מלכו. רבי יוסף קארו לא זכה לזה. אז מה, כולם אומרים שהוא שקרן היה המגיד הזה. המגיד לא תמיד אומר אמת. זה תלוי מה ההערה שלו. זה בא מהמצוות עצמם. וזה באותו הרגע לא יצא מדויק הדברים שהוא אמר. עוד מחשים עליו, עוד קושיה, שהוא אמר לו אל תאכל בשר, ביום שהגמרא אומרת שכן מצווה לאכול בשר. לא מדברים על זה. אבל מה באמת התשובה? תתנו לי תשובה. מרן, אני אגיד לכם את התשובה. יש למות על קידוש השם ששורפים אותו, אבל יש שכל רגע אדם מחכה שיסרפו אותו. כשהוא קם בבוקר, הוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא אומר, אך, ריבונו של עולם, אני רוצה אש. הוא מדמיין בעצמו שיש שריפה גדולה. והוא קופץ על האש למען השם, שמכריחים אותו לעבוד עבודה זרה, או גילוי עריות, או שפודמים, שמוסר את עצמו, והוא אומר, הנה ריבונו של עולם, אני מחכה, הנה האש, אני קופץ. זה נקרא תשובה מהאהבה. לא סתם להגיד, אני מאמין, באמת הוא מוכן ומזומן ברגע שיהרגו אותו בשביל השם, הוא מחכה, הוא מצפה לזה. רבי יוסף קארו חיכה, הוא אמר, אני רוצה להיות שלמה מולכו, שיקחו אותי חי וישרפו אותי חי. הבנתם מה זה מעלת דרגה של חוזר מאהבה? אתם אולי לא מבינים את זה. כולם שואלים מה זה, כל העבירות שלו נהפכים לזכויות. אדם שעשה 100,000 עבירות, רושמים לו בשליים 100,000 זכויות. איך יכול להיות דבר כזה? התשובה שכל יום הוא מת על קידוש השם. אז המלאך לא שיקר לו. רבי יוסף קארו, באמת הוא היה כל יום במחשבתו, בדעתו, ברצונו, הוא אמר לו, אתה תשרף על קדושת השם. הוא נשרף. כשהוא היה עומד בתפילה, ומוכן ומזומן בכל עבריו שהשם מעיד בו ויעיד בו יודע תעלומות, שהוא באמת מוכן לקפוץ אל האש ולהישרף, זה באמת עניין של חוזר בתשובה מאהבה. מה זה מאהבה? אני כל כך צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי יבוא ואיראה פני אלוקים. אני מחכה, מצפה לרגע הגדול הזה שאני אמסור את עצמי על קדושת השם. ולא על מנת לקבל פרס. אתם יודעים שהחכמים אמרו, היזהרו בדבריכם, שבאמת החכם אמר, שאנטיגנוסי סוחו, אמר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. והיו תלמידים שם. מי הם היו התלמידים? צדוק וביתוס. והם אמרו כאילו הרבי שלנו נותן לנו רמז שאין עולם הבא. כשאדם מת הוא מת, גמר, כמו שהאפיקורסים אומרים, אדם כשהוא מת הוא מת. למה, אומר, אין, למה לא לקבל שכר? אנחנו עבדנו את השם. הם לא הבינו שלא, הוא לא אמר אין לכם שכר, אלא אתם לא תעבדו על מנת לקבל שכר. אבל בכל זאת אמרו חכמים, חכמים יזהרו בדבריכם, שאתם מדברים דברים תיזהרו שלא יצא מהם טעות. הבנתם? צריך האדם להבין שמסירות נפש לא על מנת לקבל שכר, זה כבר משהו גדול. עצם העובדה שאני עושה את רצון הבורא זה כבר דבר גדול. ומי יכול להביא לי דוגמה יפה? כשאב ובנו יש לאב אהבה גדולה לבנו, או לבן יש אהבה גדולה לאביו. עצם העובדה, בנים טובים שהם עושים את הרצון של האב, או שהאב עושה את הרצון של הבן שהוא אוהב אותו כל כך, זה עצמו בשבילו סיפוק. לעשות את הרצון של האב. למה אני כל כך אוהב את האבא שלי? אהבה כזאת גדולה והוא מבקש ממני טובה, זה כבוד בשבילי ושמחה בשבילי ורצון בשבילי לעשות את הדבר הזה. זה עניין של מסירות נפש, של אהבה. ואתם צריכים באמת לצפות שהעבירות יהפכו לזכויות. הבנת? זה לא קל. אתה צריך לחשוב כל רגע שיש מדורה ואתה שמח לעשות את הרצון של הבורא בזה. זה נקרא מאהבה, מסירות נפש. מסירות נפש, לא סתם, אני לא אלינת לקבל שכר וזה לחשוב מחשבות כאלה ברגע אחד, אלא להיות מוכן ומזומן ברמח עברה ושסה גידיו לפעול למען הדברים האלה. עכשיו נדבר כמה עניינים מענייני התשובה. זה עניין של החטא. אתם צריכים להבין שעצם העובדה של החטא זה עצמו גורם לבעיות. לכן ישראל לא מתארץ את כל השאלות. מה שאלנו? למה באמת הקדוש ברוך הוא עשה? לא תמיד יש להם שעיר המשתלח. יש שעיר המשתלח. למה נחרב את המקדש? למה באמת הקדוש ברוך הוא שהיה כולם באו להתפלל לפי דעת רבי שמעון, לפי דעת רבי יהודה, שעיצומו של יום מחפר, אז למה נחרב בית המקדש? הכל מטורץ. שבאמת יכול הקדוש ברוך הוא למחול עיצומו של מחפר, זה לא אומר שעצם החטא לא רובץ על האדם. לכן עכשיו שאנחנו הולכים ביום הכיפורים עלינו באמת להתנקות, גם כן כולם ברוך השם הולכים ועושים תפילה במקווה, ויש כאלה ששופכים עליהם 40 שאה, יש הרב סעדיה גאון שאומר שמברכים על התבילה. כולם שואלים איך מברכים על התבילה, אנחנו יודעים שזה רק מנהג ואין בזה ברכה, אין בזה חובה, מה פתאום שמברכים על התבילה? שאלה גדולה. מה התירות? שכנראה שליום הכיפורים קיבלו על זה כדין. ביום הכיפורים לטבול זה לפי הרב סעדיה גאון, כך הוא הבין נגד הרמב״ם ונגד הרבה ראשונים, הוא הבין שכדי להיות טהור וקדוש ליום הכיפורים היהודים השאירו עליהם את המנהג הזה של תקנת עזרה. ותקנת עזרה ודאי בירכו, זה היה תקנת עזרה, אז בזמן עזרה היו מברכים על התבילה. כך הוא הבין כנראה שהיום בימינו, כיוון שקיבלו עליהם ישראל את הדין הזה ביום הכיפורים, נשארה תקנת עזרה ויכולים לברך. אבל זה לא מספיק. העיקר בתשובה זה לשנות את דרך החיים. אומרים בשם רבי ישראל בעל שם טוב, בשם רבי ישראל מסלנט, שהוא היה בעל מוסר גדול, אומרים שהוא אמר הרבה יותר קל ללמוד את כל הש"ס מאשר להוציא מידה אחת מאדם. זה אמת. למשל, ניקח לדוגמה, להוציא מידה אחת, ניקח קנאה. קנאה, לא לקנות. אני ארוויח 100 דולר והוא ירוויח 1000 דולר ואני אשמח בזה. לשנות את המהות של זה נקרא תשובה אמיתית. להוציא את הרע מתוכנו ולהכניס בתוכנו את הטוב. אהבת חברים, אהבת יהודי. מספרים בשם סיפור מאוד יפה על הרב קוק זכר צדיק לברכה. סיפור מאוד יפה. שפעם באו הקנאים והיו יורקים עליו ומבזים אותו ומקללים אותו. אז פעם אחת הוא אמר, מה הם כל כך שונאים אותי? אמרו, למה אתה הולך לקיבוצים האלה? למה אתה מתחבר לרשעים? כתוב בתורה, מפורש, משנא השם משנא, מתקומך את כותת, תחליט שנאה סנטים, אתה הולך לאלה שהם עובדים בשבת, בקיבוץ השומר הצעיר, שאוכלים נבלות וטרפות, מה אתה הולך שם? הקנאים של ירושלים היו מתנגדים לו. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה? אני נכשל באבון שזה אהבת חינם. אבל אני מעדיף שהכשל בעבירה של אהבת חינם מאשר הכשל באבון של שנאת חינם. רעיון נפלא. להוציא מידת שנאה לבני אדם. אתם יודעים, יש תוספות מאוד יפה. התוספות שואלים שבאמת יהודי אסור לו לסנוע, נכון? נכון? כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך, אסור להיות שונא ליהודי. שואלים התוספות, כתוב שאנחנו בדרך כלל מעדיפים את מה? את הטעינה ואת הפריקה. את מי מעדיפים? יש לך שניים. חמור לטעון וחמור לפרוק. למי מעדיפים?
פריקה.
פריקה. למה? יפה מאוד. מה יעדים אם האדם רואה את השונא שלו שצריך לטעון ואת האוהב שלו שצריך לפרוק? את מי הוא הולך? למה? אלו עושה כאן צער בעלי חיים. אבל איסור צער בעלי חיים, איפה הלך? התשובה שצער בעלי חיים כשזה לטובתי ולתקן מידות זה לא שייך, כמו שמותר לשחוט. איך מותר לשחוט? אתה הורג בהמה. צער בעלי חיים. אלא מה? זה אני צריך את זה, נכון? אז כמה שאתה מתקן מידה, זה ככה. זה הגמרא אומרת. שואלים התוספות שאלה גדולה. הגמרא אומרת שלא יכול להיות באמת שונא. אסור לשנות. אלא ראה דבר עבירה. הוא ראה אותו שהוא עושה עבירה לבדו. ראה אותו שהוא עושה עבירה, אז הוא אומר, תראה, השכן שלי הזה, אני רואה אותו ביום, יום כיפור הוא אכל, השם כזה. הוא עשה עבירה אחרת, אני רק רואה את זה. שואלים את עושות שאלה יפה, אז מה שייך לקוף את יצרו? הוא באמת לא שונא יהודים. אלא מה, הוא ראה אותו שהוא עובר עבירה, נכון? בגלל זה מותר לו לסנותו, נכון? אז איפה שייך כפיית יצר? כפיית יצר צריך אם אני שונא בן אדם. אני לא רוצה לראות אותו, אבל אני לא שונא אף יהודי. יש לכם תשובה? זה שאלת התוספות בפסחים. נו? אלו באמת אסור לסנוע. אלא מה אתה אומר? אז מה שייך כפיית יצר? אתה אומר שהוא ילך ויעשה את העינה. לשונא, אבל הוא לא שונא אותו, ראה בו דבר עבירה. איפה הלך? שנאה, משמע הפשט של הפסוק לקוף את היצר. אני שונא אותו, אני רוצה לתת לו סתירה, ובכל זאת אני הולך וטוען עליו. טוב, אני מבין, אבל הוא לא שונא אותו, ראה דבר עבירה. נו, התורה אמרה לי שיהודי כזה לא לא, איפה שייך כפיית יצר? יש לכם תשובה? הבנתם את קושיית התוספות? הבנתם את השאלה או לא? לא בטוח שהבנתם. התוספות שואלים, כפיית יצר שייך בשנאה, אבל כאן אין שנאה, ראה בו דבר עבירה, מה שייך כפיית יצר? זה שאלה התוספות. והתוספות אומרים דבר נפלא, באמת הוא לא שונא אותו רק בגלל העבירה, אבל כשהוא היהודי הזה לא מתייחס אליו טוב, רואה אותו שהוא עובר עבירה, נכון? אז בלב שלו אומר, מה, מותר לי לסנותו? אז הרשע מתחיל לסנות אותו. וכשהרשע מתחיל לסנות, גם הצדיק מתחיל לסנות שנאה אישית. והוא מבין פסוק, כמים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. הלב של האדם מרגיש, הוא מרגיש שהיהודי הזה לא מתייחס אליו טוב, אלא הוא ראה בו דבר עבירה. לא רוצה לדבר איתו, נכון? אז הרשע מתחיל לסנות את היהודי גם, אם הוא לא מדבר איתי. וגם היהודי הצדיק מקבל גם כן שנאה אישית. ושייך בזה כפיית יצר. כיוון שזה הופך להיות במשך הזמן לשנאה אישית לדבר הזה. כן, אנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו. למשל, אנחנו מגיעים ליום כיפור. רק מידה אחת. מידת שנאת יהודים. לא לסנות יהודים. לא לסנות אף אחד בעולם, להוציא את המידה הגרועה הזאת של להתייחס לאדם כשנאה בגלל שהוא כך וכך וכך וכך. אני פעם ראיתי דבר יפה, מאוד אהבתי את זה. כתוב, כשם שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות. הגמרא אומרת שהוא ראה בהר הבית בן עזאי, ראה 600 אלף אנשים, והוא בירך ברוך חכם הרזים. מה זה חכם הרזים? שהשם יודע בכל לב ולב, יש לו דעה אחרת. וכשם שפרצופיהם שונות, זאת אומרת, הפרצוף שלי ושלך לא אותו דבר, הדעות. זה דבר אמיתי. כל אחד יש לו את הדעות שלו ואת המחשבה שלו. כל אדם בעולם. אפילו אומרים יותר מזה. אין בעולם שערה שהיא דומה לשערה. לא יודע אם אתם יודעים את זה. במדע. שערה שלי זה שלי. אין תא בגוף האדם שהוא שווה לשני. זה רק שלי. אין שער שהוא שווה לאחר. זה רק שלי. אין אור, אין מחשבה. אותו דבר במחשבה. כל אחד חושב אחרת. אז כשם שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות. בסדר? טוב. עכשיו בוא נלך דבר נוסף. האם כואב לך שהחבר שלך לא דומה לך? שהוא העיניים שלו כאלה ושלי העיניים כאלה, זה כואב לך? מרגיז אותך? לא. ככה תקבל את הדעות. גם אם הדעות של חברך לא הולכות עם הדעות שלך, תקבל אותו. תקבל כל דעה ודעה בעולם. כמובן שאנחנו צמודים לתורה, צריכים ללכת בדרך התורה, לא להגיד שמי שעושה נגד התורה לאהוב אותו ולהצדיק אותו ולקבל אותו, אבל עלינו לקבל את האדם כמות שהוא. זה אחד המוסר הגדול. יש אדם למשל שהוא איתי, הולך הכל בעצלות, לא יתרגז עליו, יש אדם שהוא נודניק, קוראים לו נמר, נודניק ממדריגה ראשונה, אתם יודעים עברית מה זה נודניק, מבלבל את המוח כל הזמן. לקבל אותו. יש אדם שכל רגע בא לשאול ושואל וחוקר. לפעמים אדם לא סובל את זה. תקבל את זה. תשתדל לא לפגוע בחבר שלך כשיש לו מידות אחרות ומחשבות אחרות. או ניקח לנו מידת קנאה, כשנתנו דוגמה, שנאה, או מידת של לא לשבת ולחשוב דברים רעים. להוציא מהראש שלנו מחשבות לא טובות. למשל, להוציא, פעם שאלו את הרמב״ם, מה באמת זה טוב לאדם שאומר דבר ואומר בגלל התורה או לא? אז הוא אומר להם דבר נפלא. אומר, כתוב, אל יאמר האדם אי אפשי בבשר חזיר, אלא אפשי ואפשי והתורה אסרה. צריך האדם לומר חזיר זה טוב. דרך אגב, הרמב״ם בספר פרקי משה כותב, הבשר הטוב ביותר זה בשר חזיר. קראתי לכם את זה פעם. פרקי משה, תסתכלו, פרקי משה הוציאו את הספרים האלה, הוא אומר, כרופא, הוא אומר, בשר חזיר זה בשר טוב, כך הוא כותב. כן, אל יאמר אדם יפשי בבשר חזיר. למה בשר חזיר זה בשר טוב? למה אני לא אוכל שהתורה אסרה? זה דווקא בדבר שאין בו נוגד את השכל ההיגיון. אבל אל יאמר אדם, אם לא היה תורה הייתי גנב, הייתי גזלן. למה אני לא גונה? בגלל התורה. למה אני לא גוזל? בגלל תורה. רואים מהרמב״ם שמידה רעה צריך שבאופן טבעי אדם לא יאהב אותו. הוא לא כתוב אל יאמר אדם שהייתי גנב, הייתי גזלן, הייתי נואף. לא. אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר. אי אפשי בדברים כאלה שההיגיון לא מחייב שיהיה נגד. רק התורה אמרה אל תאכל חזיר. זה הכל. אבל אילו התורה לא הייתה אומרת, היינו אוכלים בשר חזיר. זה בשר טעים. למה לא? הגמרא אומרת שרב נחמן, אשתו של רב נחמן רצה לטעום חזיר פעם. אתם מכירים את הגמרא במסכת חולין, לא? מכירים? שאשתו של רב נחמן, היא רצתה פעם לאכול, אמרה שכל מה שהתורה אסרה, התורה התירה. אסרה לנו אשת איש, התירה גרושה. אסרה גויה, התירה גיורת. אסרה נידה, התירה דם תואר. אני רוצה לאכול בשר וחלב. אסרה חזיר, התירה דק של שיבוטה. עכשיו היא אמרה, אני רוצה לאכול בשר וחלב. מה הוא עשה? נו, מה הגמרא אומרת? יודעים? התאבתה לבשר וחלב. אמרתי, תצלו לכחל. הדדים של הבהמה זה מלא חלב, תצלו. הביאו לה וצלו לה, היא אכלה אשתו של רב רחמני, הייתה בת המלך היהודי, בת איש גלותה. זה טעים. כן, התורה עשרה לנו, והתורה התירה. עשרה והתורה התירה. כן, אתם רואים מהדבר הזה דבר נפלא, שאדם, מה שהתורה באמת אוסרת זה אסור לנו לעשות, אבל במידות הרעות לא צריך לומר, אם לא הייתה תורה הייתי בעל מידות רעות. לא, לא הייתי גנב, לא הייתי גזלן, גם בלי התורה. זה לשון הרמב״ם בפירוש המשניות, הוא מביא את זה בשמונה פרקים, בשמונה פרקים שהוא כתב את זה על מסכת אבות בסנהדרין, תסתכלו שם. אנחנו נמשיך עכשיו בעניין של חזרה בתשובה לפי הרמב״ם הזה. כן, חזרה בתשובה זה בשני דברים, קודם בחטאים וגם בדעות. האומר הכתב ואשוב, זאת אומרת שאדם יחליט לעזוב את החטא. הרמב״ם אומר דבר שהוא קצת מבהיל, מי יעיד עליו שהוא באמת החליט לעזוב את החטא? מי ייתן עדות לאדם הזה שהוא החליט לעזוב את החטא? מי? נו, יש לכם תשובה. כן, נו נו, יעיד עליו יודע תעלומות. זאת אומרת, בלב שלך לא להגיד אני עושה תשובה ביום הכיפורים, אתה צריך להגיד אני מפסיק מהחטא הזה ויודע תעלומות. זה הקדוש ברוך הוא מעיד שבאמת האדם ביום הכיפורים מחליט לא לעשות את החטא. אנחנו בעזרת השם בעוד 24 שעות כבר הולכים כולם להתכונן ליום הכיפורים, ובלילה, מחר בלילה כבר אנחנו עומדים לפני יום הדין הנורא. היה אומר פעם אחד מבעלי המוסר, דוד המלך שהיה גיבור גם את הארי וגם את הדוב, יקע עבדך, לא היה מפחד מהעריות, הוא היה מפחד מיום הדין. מבשרך סמר בשרי, שהיה מגיע ליום הדין הוא היה כולו מפחד וירא. יראו לעבדיך כל היראה והתורה. אנחנו צריכים לדעת ש... אמרתי לה כמה פעמים לתלמידים את זה, שאנחנו עומדים לפני יום הדין באמונה שלמה, עומדים לפני חתימת יום הדין. יום ראש השנה גוזרים, יום הכיפורים ויום הושענא רבה, יום הפתקה מוסרים. אתם צריכים להבין מה זה באמת אימת הדין. לצערנו הרב, לפני שנה היה כאן בחור בישיבה, תלמיד שלי, בחור נפלא, בחור טוב, צעיר בן 20 שנה, פתאום קרה לו כאן משהו, כאן לא רחוק מהישיבה פה קרה מה שקרה, והוא נהרג. הוא נהרג, המסכן הזה. האדם בטעות חושב שזה קורה לאחר. כשאתם עומדים ביום הדין צריכים לחשוב, יכול להיות חס ושלום שעליי רוצים לגזור גזרות כאלה, לא על אחר. אני תמיד אומר לאנשים כמה הם טיפשים. אני רואה פעם יום אחד הייתי עומד ורואה שמלא אנשים עומדים, ופגשתי שם אנשים שמכירים אותי. אחד ראינו, נו רבי, הרב, אתה קנית? קנית? אמרת לו, מה קנית? אומר, יש עכשיו 500 מיליונים של דולרים בלוטו. פעם אחד יוצא בכמה שנים, לא 100 מיליון, 500 מיליונים. תקנה, אולי נרוויח 500 מיליונים, כולם קונים. אמרתי לו, תגיד לי, מתוך כמה אנשים בערך יזכה אחד מהם ל-500 מיליון? אולי כל אמריקה קנו את זה. יש 350 אנשים באמריקה, אולי חצי מהם קנו, בטח חצי קנו, 150 מיליון. תחשוב רגע, מתוך 150 מיליון כמה אנשים נהרגו, כמה נפצעו, כמה אקסידנט, כמה מחלות סרטן, כמה מחלות קנצר וכמה מחלות כאלה. מיליונים, נכון? מסכימים איתי, מתוך 150 מיליון אלפים ורבבות. למה האדם לא חושב, אולי במקום ללכת לקנות את הלוטו, אולי מחר אני כבר לא יהיה בעולם או יהיה לי מחלות? למה? יש לכם תשובה על זה? למה אדם חושב ועומד בתור, שם $3 לקנות את הלוטו, ולא חושב אולי מחר אני בכלל לא יהיה בעולם? מתוך 150 מיליון שקונים את הלוטו אחד יזכה, אולי מתוך 150 מיליון שכמו שאני חושב שאני אזכה, אולי להפך יהיה. למה אדם לא חושב כאן? יש לכם תשובה?
לא רוצה לחשוב על זה.
למה הוא לא רוצה לחשוב? למה לא לחשוב כך? זה נכון, זה אמת, זה יכול להיות, אבל למה לא לחשוב את האמת? זה אמת, לא? מתוך 150 מיליון יש סיכוי שאדם יקבל תאונת דרכים, שאדם יערק, שאדם יהיה לו קנצר, מאלף דברים. למה הוא חושב שירוויח 3,500 מיליון?
כי אדם אוהב את עצמו.
ואני אגיד לכם עוד דבר, הגוף של, של הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, הוא ברא להתנגד לדבר רע. למשל, כשאדם מקבל מכה ביד, תקף ומיד באה מוגלה שלו, הלבן, נכון? למה מה הלבן הזה עושה? אתם למדתם קצת איפה הביולוגיה? נו, מה הוא עושה? הוא שומר את האדם, הוא מגרש אותם. הם עושים מלחמה עם המיקרוברעין, שלא ייכנס לגוף, הבנתם? בדיוק אותו דבר הנפש. הנפש של האדם בנויה לא לתת מחשבות רעות להיכנס אליו. חוץ מכמה אנשים מסכנים יחידים שזה באמת לא פועל והם מתאבדים. יש הרבה אנשים עולים לגד והורגים את עצמם, הם אוהבים למות. יש להם בעיה עם משהו במוח, עם הנפש שלהם. הבנתם את זה? האדם, בצבעו שאלוקים ברא את האדם, הוא מתנגד למחלות, וגם הוא מתנגד לדעות המפחידות והלא טובות. ככה השם ברא אותנו, כדי שלא נחשוב על רע. שאם האדם היה חושב תמיד על רע, לא היה לו חיים טובים. החיים היו, למשל, קחו לדוגמה. אדם מת אביו, מת אחיו, מת אחותו, מת בנו, מת אביתו. אם האדם לא היה משכיח את זה, היה אדם יכול, חס ושלום, לאבד את החיים. כל היום לחשוב על הבן שלו שנהרג. היו באמת כאלה בישראל שהלכו בצבא, לקחו אקדח, והרגו את עצמם ליד הבן שלהם. אגיד לכם דבר יפה שאמר את זה המגיד מדובנה. המגיד מדובנה אמר על פרשת השבוע, צור ילדך תשי, ותשכח אל מחוללך. אומר המגיד, שאלוקים ברא את האדם שוכח כדי להציל אותו. אם האדם לא ישכח, הוא ימות מצער, נכון? צור, הכוונה הקדוש ברוך הוא, ילדך, הוליד אותך לעולם, תשי, שתהיה שכחן. אבל מה אתה עושה? אתה שוכח את מי? ותשכח אל מחוללך. הוא אמר, מעשה באדם אחד שהיה לו הרבה חובות, וכל בעלי החובות היו באים ורוצים את כספם, ולקחו מקלות ובאו אליו בבית להקות אותו, להרביץ לו. הוא היה בוכה וצועק. פגש אותו את חברו ואומר לו, מה יש לך? הוא אומר, רוצים להרוג אותי. הוא אומר, אתה יודע, אני אתן לך עצה טובה. הוא אומר, מה? הוא אומר, כשיבואו כל האנשים אליך לבית, תעשה את עצמך שוטה, יעזבו אותך. אז באו אליו האנשים, תביא את הכסף, יאללה, התחיל לעשות כל מיני תאונות. אמרו, המסכן הזה, דעתו נטרפה עליו, הוא נהיה שוטה, עזבו אותו. לאט לאט כולם אמרו, הוא נהיה משוגע, תראה שאתה מדבר איתו, הוא עושה כל מיני תנועות, יאללה. והיא היום, לא היה לו לעשות שבת, הוא פוגש את החבר שלו, זה שנתן לו את ההצעה. הוא אומר, תשמע, תעשה לי טוב, תלווה לי $100, אני עוד עושה קצת ביזנס, אני אחזיר לך את זה. תן לי $100 לקנות קצת אוכל לשבת. הוא אומר, תחזיר. הוא אומר, כן, בטח אני אחזיר. מתי? הוא אומר, שבוע הבא. טוב, נותן לו $100. שבוע הבא אין קול ואין עונה. לא מביא לו כסף. הוא אומר, טוב, אולי לא היה לו, נחכה עוד שבוע. עוד שבוע עובר, אין. אחרי שעובר חודש הוא ניגש אליו, אומר לו, מה עם $100 שאתה חייב לי? אומר לו, יאללה לי. אומרת, תדע לי, לימדתי אותך לאחרים, לא שתעשה לי את זה. אומר, גם הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, צור ילדך תשי, השם ברא אותך שוכח, אבל את מי אתה שוכח? ותשכח, היום קראנו את זה בפרשה, והאזינו, ותשכח אל מחוללך. נחזור לענייננו, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שיוכל לחיות חיים טובים. ואחד הדברים זה השכחה. אבל את השכחה הזאת אנחנו צריכים לנצל את זה לדברים שלשכוח אותם, אבל לא לדברים שצריכים לזכור אותם. אנחנו עכשיו עומדים בעזרת השם ביום הכיפורים, כולנו, מקטנינו והגדולינו, עומדים להיחתם. כמו שאמרתי לכם, תחשבו רבותיי אמת, לאל תחשבו שוודאי ודאי טוב. אתם לא יודעים מה יהיה. בחורים צעירים, היה לנו לפני שנה בדיוק בימים, אתם זוכרים את הבחור הזה? זוכרים אותו? אתה זוכר אותו? כן, היה בחור, היה בישיבה. היה בישיבה לומד, נסכן, ופתאום הוא הלך שם ליד הזה, נפל ונהרג. בחור צעיר, בגיל 20. תמיד תחשבו שאתם עומדים לפני יום הדין. תמיד תחשבו שיכול להיות הכל. ריבונו של עולם, תן לנו חיים טובים, להגיד את זה עם כל הלב. להגיד את זה באמת, להרגיש, לחוש, שהנה עומדים לגזור עלינו גזרות, ויכול להיות חס ושלום לרע. ושהשם יהפוך, אנחנו אומרים את זה רחמנא, גם אני מתאר גם אשכנזים, יגזור עלינו גזרות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, אם חס ושלום נגזר עלינו איזה גזרה, עוד אפשר לתקן, עוד אפשר לתקן. עד יום הכיפורים לפני החתימה זה קל לתקן, וכל שכן, וכל שכן, ועל אחת כמה וכמה לפני ראש השנה, לפני שיש את הגזרה. אבל אם כבר עבר ראש השנה, נבקש שהשם יהפוך את הגזרות. דבר נוסף ביום הכיפורים, שאנחנו עומדים לפני בורא עולם, וכולם עומדים לפניו לפני חתימה כבני מרון, אחד אחד עומדים וחותמים אותם. אנחנו לא מבינים את כמה הדבר הזה הוא חשוב. לא יודע, יש קהילות שאומרים ונתנה תוקף. קראתם את זה? לפני שאומרים את המוסף, או לפני שאומרים כתר, ונתנה תוקף תקומת היום. כדאי שאדם יקרא, אפילו לפני בינו לבין עצמו, תקרא את זה. מי באש, מי במים חס ושלום, מי יחיה, מי ימות, ועד שאתם עומדים בתפילה להרגיש את זה, לחוש, כמו שנתתי לכם את הדוגמה, מתוך 150 מיליון, כמה מרוויחים בלוטו? אחד. כמה שקורה להם דבר רע? מאות. אולי חס ושלום נגזר עלינו להיות מהמאות, מהדבר המצוי יותר. ואז התשובה שלכם תהיה אמיתית. זה אימת הדין. אבל יש דרגה עוד יותר גבוהה, שזה אהבה. ברוך השם שאני יהודי, ברוך השם שזכיתי להיות יהודי, ברוך השם שהשם זיכני לעבוד את השם, נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. פעם אמרתי לכם דבר יפה, מה זה חיי עולם, תורת אמת וחיי עולם? הטור אומר, תורת אמת זה תורה שבכתב, חיי עולם זה תורה שבעל פה. תראה איזה זכות יש לנו. תורת אמת, מה יהיה הדין אם האדם גנב מריש ובנה עליו את אמפייר סטייט? מה הדין? צריך להחזיר את המריש, לשבור את כל אמפייר סטייט, להביא אנשים שישברו לו את הכל, נזק של אלפים ורבבות, ולהחזיר את המריש, והחזיר והשיב את הגזלה של גזל. אדם, אני רוצה את המריש שלי, אני אתן לך $1,000, לא רוצה $1,000, אתן לך $100,000, לא רוצה, אתן לך $1,000,000, לא רוצה, תביא לי את המריש שלי. אז מה הדין? בשביל המסמרים שהוא גנב לו, בשביל העצים שהוא גנב, צריך לשבור את כל האמפייר סטייט, 100 קומות, כן? זה הדין. באו חכמים ואמרו לו, זה לא נגד התורה, יש לנו כלל, מהו הכלל? הפקר, כמו פרוסבול, הפקר בדין, הפקר, יש כוח בחכמים להפקיר. שם לו את, כמה זה עולה מריש? $10, לא? שם לו $10 לשולחן והולך. גמרנו, אתה לא חייב לעשות, זה חיי עולם. אנחנו עם התורה שבכתב בלי חכמים לא יכולנו לפעמים להתקיים. עוד דוגמה יפה אני אתן לכם. ערב פסח מגיע אדם שיש לו ב$1,000,000,000 מדינת ישראל $1,000,000,000 חמץ, לא יראה לך בכל גבול לך, צריך לשרוף את הכל. באו חכמים ואמרו, לא יראה לך, תדייק בתורה, לא יראה לך, שלך היא אתה, אתה רואה נכון, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. מי עשה לנו את הדרשה הזאת? זה מה שאתה אומר. נתן לנו תורת אמת, זה התורה שבכתב. וחיי עולם נטע בתוכנו, זה התורה שבעל פה, שעל ידי אנחנו באמת יכולים לחיות את החיים שלנו. אז אני מברך את כולכם, יהי רצון שתעמדו ביום הדין, וכולנו יהיה לנו גזרות טובות בעזרת השם, כולכם. שמגזור עליכם שתמצאו קלות נאות, יהיה לכם פרנסה טובה, חיים טובים, הצלחה בלימודים, ומה שהשם ימלא משאלות לבכם לטובה, לא משאלות לבה. לפעמים האדם מבקש דברים שהם לא טובים. אדם חושב שאם אני מבקש את זה, זה טוב. זה לא טוב. אומרים, השם תמלא את המשאלות לבי רק מה שזה טוב. מה שזה לא טוב, אל תמלא. לכן אומרים גם כן, דבר יפה שמעתי, שנה טובה ומתוקה. כל מה שעושה השם זה טוב, נכון? אומרים, בונו של עולם, שיהיה לנו מתוק. הטוב הזה שלך, אנחנו יודעים שזה טוב. גם אם האדם יש לו איסורים, זה טוב. אבל ריבונו של עולם, מבקשים ממך שהטוב שיהיה גם לנו מתוק, לא רק טוב כשהוא כשלעצמו. יהי רצון שיגזר עליכם גזרות טובות, וכולכם בעזרת השם השנה הזאת, הצלחה והרווחה, וכל הרע יהיה מאחורינו, תכלה שנה וכי לילותיה. אתם יודעים שבגמרא כתוב צריכים לקרוא פרשת כי תבוא לפני ראש השנה. פעם היו גומרים את התורה בכמה מקומות בשלוש שנים, אבל כי תבוא תמיד קראו לפני ראש השנה. למה? תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. יהי רצון שיהיה לכם חתימה טובה, אורך ימים, שנות חיים, ברכה, רווחה, הצלחה בכל מעשה ידיכם. כן יהי רצון ונאמר אמן. יש לנו מינה, נגיד קדיש גם. רבי חנן הקשה אומר, רצה, אחרי לימוד הרמב״ם אומר, תמיד שלומדים תורה שבעל פה, תגידו קדיש. רבי חנן הקשה, הקדוש ברוך הוא,